אנחנו עושים בכ"ף עמוד א' בקידושין. אנחנו דיברנו על הלשון, מחלוקת, האם הלשון זה אחד מראשי איברים שאי אפשר להתאמה בנגע צרעת, וממילא לגבי עבד עברי, האם קריטת הלשון, עבד כנעני, סליחה, האם קריטת הלשון תוציא אותו לחירות. אמרו לה, הכל מודים בלשון לעניין תומה דגלוי הוא אצל שרץ. יש לנו מושג שהשרץ מתמה, נכון? יש שמונה שרצים התורה מונה. החולד והעכבר והצב למיניהו והכוח והלטאה והתנשמת והנקה, כן? יש לנו שמונה שרצים שהתורה מונה, שמונה אלה מתמים, נכון? עכשיו, השמונה שרצים האלה, כשהם מתמים, אז התורה אומרת לנו לשון מיוחדת. התורה אומרת לנו, אני לא זוכר מאיזה מילים דורשים את זה, רק שנייה, אנחנו נראה עוד רגע. מה המקור זה? התורה אומרת לי, אשר ייגע בו אמר רחמנה. התורה אומרת לי, דווקא אשר ייגע בו עזה וידיו לא שטף במים. אז אנחנו לומדים תומת זב, אנחנו לומדים שיש מושג של מקום בית הסתרים. האם משהו הוא חלק מהגוף שהוא גלוי, או מקום שהוא מוסתר? אנחנו אומרים שכדי שבן אדם יקבל תומה, אז צריך להיות שהמגע שלו עם מקור התומה יהיה מגע שהוא לא בית הסתרים. יהיה מגע של מקום גלוי, כן? אז השאלה היא, מה עם הלשון? האם הלשון נחשבת מקום גלוי, או הלשון נחשבת מקום מוסתר? אז אולה אומר לנו, שלמרות שאלנו מחלוקת לגבי תומת עבד, לגבי תומת צרת, ולגבי עבד, ולגבי ביקורים, בחורות, אבל לגבי תומה, כולם מסכימים שהלשון נחשבת מגולה. אם בן אדם באמצע לאכול תפוח, ואז הלשון שלו נוגעת בלטה, או באחד מהשרצים, אז הלשון הזו, מאחר וכשאתה מדבר, כולם רואים את הלשון, יש מקום לומר, כשאתה עומד עם הפה סגור, הלשון מוסתר, כשאתה פתח את הפה, הלשון גלוי. אז לגבי תומה, אומר לנו אולה, כולם יודעים שהלשון נחשבת גלוי, וממילא אם היא נוגעת בשרץ, הבן אדם מקבל תומה. מה הייתה? מה המקור לדין הזה? שהתורה אומרת לי, אשר ייגע בו אמר רחמנה, והיינמי בר נגיעה הוא. אנחנו רואים, כמו התורה אומרת לי, כל שיגע בו וידיו לא שטף במים, אז אנחנו רואים, זה צריך להיות כמו הידיים. מה הידיים הם בגלוי ובן אדם נוגע בהם? ככה כל חלק מהגוף צריך להיות חלק מהגוף שאפשר לראות באופן קל, לא חלק שהוא מוצנע. אז הלשון גם כן, כמו שאתה יכול לגעת עם היד, אתה יכול להוציא את הלשון לגעת בדברים. אז אנחנו רואים, זה גם נחשב בר נגיעה. אז זה הדין הראשון, שלגבי מגע לקבל תומה, אז תומת בית הסתרים אינה מתמה. זה כלל, כן? בסדר. את המושג הזה נפתח, איך שנלמד יותר סוגיות, נראה איך שזה עולה ואיך ההשלכות של זה. בינתיים הכרנו את המושג. לעניין טבילה, אז יש לנו דין אחר שהגמרא באמת תפתח בו. הגמרא תלמד אותנו הרבה על הדין הזה. ולעניין טבילה, הוא אומר לנו עכשיו כתמון דמי. וממילא אנחנו אומרים שכשבן אדם טובל, אז הוא לא צריך לפתוח כל נקב שבגוף, הוא לא צריך להתחיל להזריק מים לתוך האף שלו, לתוך האוזן שלו. יש מקומות שאנחנו אומרים, זה תמון בגוף. וכשבן אדם טובל, היום זה נוגע לאישה שטובלת. כשיש טבילה דאורייתא, התורה אומרת לי ורחץ בשרו במים, אז אני אומר, זה צריך להיות כמו הבשר, דברים שהם חיצוניים. הם צריכים להיכנס למים. אז לעניין טבילה כתמון דמי, מה איתה אימא? מה המקור לדין הזה שזה יהיה כתמון? התורה אומרת, ורחץ בשרו במים, אמר רחמנה, מה בשרו מעברי מבחוץ, אף כל מעברי. ככה כל חלקי הגוף שהם חיצוניים, רק הם צריכים להיכנס למים. מעברי כמו ברייתא, חיצוני למשנה. כן? אז מה הגדרנו פה? לקבל תומה זה נחשב מוסתר. לקבל תומה זה נחשב גלוי, נכון? הוא יכול לקבל תומה אם הוא נוגע עם הלשון בשרץ. להיטהר זה לא צריך לבוא במים, זה נחשב תמון. אז מה אומרת הגמרא? לא נחלקו אלא לעניין הזה, המחלוקת שראינו קודם, שלגבי הזעה, אם חלק מה, אם המים לא נגעו בו רק בלשון שלו, האם זה נחשב שהמי פרה אדומה נגעו בו והוא טהור? רבי מדמלה לתומה, ורבנן מדמולה לתבילה. השאלה היא למה אתה מדמה את זה? בתאוויו בהי קרא כמפלגי. המחלוקת שלהם היא מבוססת על פסוק שהתורה אומרת והיזה הטהור על התמה. כשהבן אדם בא להיטהר באפר פרה אדומה, אז פעמיים צריך לעזות עליו, ביום השלישי וביום השביעי. אז התורה אומרת לנו והיזה הטהור על התמה ביום השלישי וביום השביעי. אז רבי סבר והיזה הטהור על התמה ביום השלישי וביום השביעי וכי טהור. אז אני דורש זה שכתוב על התמה, אז אני אומר, החיתוי צריך להיות על מקום תומה. מה אתה אומר לי? הוא יכול לקבל תומה על הלשון? כן. אז בגלל זה ההזעה יכולה גם לחול על הלשון. כן?
זה אותו משפט, כאילו.
כן, זה אותו פסוק. שאלה היא איך אני מצרף את המילים. האם אני אומר, והיזה התור לתמה ביום שביעי ויום שביעי וחיתאו, שההזעה צריכה להיות, אני מחטא את המקום התומה, ואז זה יכול לחול ללשון. ורבנן סברי, אני דורש את המשך הפסוק, וחיתאו ביום השביעי וחיבס בגדיו ורחץ במים. אז אני משווה את זה שהחיתוי יהיה במקום שראוי לטבילה. הלשון זה לא מקום שקשור לטבילה בכלל. כשהבן אדם טובל, אז אמרנו הלשון לא צריכה להיכנס המים. בן אדם שטובל לא צריך לפתוח את הפה ולהכניס את המי מקווה לתוך הפה שלו, נכון? אז זו המחלוקת. איך אני, הפסוק אומר את שניהם. השאלה היא האם וחיתאו קשור לרישה של התמה, או קשור לסיפה של ורחץ בשרו במים. איך אני מצרף את וחיתאו? ורבננה מנדמיה לתומה. הגמרא מקשה, למה הגמרא? הרי וחיתאו הוא קשור להתחלת הפסוק, נכון? זה וחיתאו, זה קשור לרישה, אז למה רבנן לא מדמים את זה לתומה? אומרת הגמרא, תארה מתארה, אבל אלה מלב. רבנן מעדיפים לדרוש תרה מתרה.
הזהה מרחיצה.
כן. ורבי נדמיה לתבילה, אז רבי אומר לך, לא, זה מאוד קשה. נכון, מבחינה הגיונית, עדיף לשוות שני אופנים של תרה, אבל פה, וחיבס בגדיו, הפסיק העניין. יש לך עוד נושא בין הווחיתו. למה רבי לא מדמה את זה לתרה, לתבילה, כמו רבנן? רבי מקשר את זה לתומה. אז הגמרא אומרת, כי רבי אומר, זה, אתה לא יכול להשוות, זה כי התורה הרי שמה עוד נושא ביניהם. התורה אמרה, וחיבס בגדיו, רק אחר כך ורחץ במים. אז ממילא זה יותר גיוני להשוות זה לתומה. כן? אז בואו נעשה חזרה רגע. אמרנו שהזעה ללשון לפי רבי זה חל, לפי רבנן זה לא חל. אמרנו, כולם מסכימים שלקבל תומה דרך הלשון אפשר. לקבל טהרה לא צריך את הלשון. הלשון זה לא נחשב מקום הסתרים לקבלת טומאה, אבל זה כן נחשב מקום הסתרים לעניין טבילה, להיטהר. והשאלה היא איך אני מחלק את הפסוק, למה אני משווה את המילה וכי טהור, האם לגבי הזעה זה צריך להיות כמו המקווה, זו שיטת רבנן, וממילא ההזעה צריכה לחול על מקום שהולך במקווה, ואז הלשון לא טובה, או האם אני משווה את זה לתומה, וכמו שהוא יכול לקבל תומה דרך הלשון, ככה הזעה יכולה לחול על הלשון, והוא יתאר מתומת מת, והזעה גם אם טיפה אחת רק נפלה על הלשון שלו. מקשה הגמרא, בסבא רבי לעניין טבילה כתמון דמי, האם רבי באמת מסכים? הנקודת הנחה הייתה שכולם מסכימים שתוך הפה זה מקום תמון. כשאתה טובל, המים לא צריכים להיכנס לתוך הפה. הגמרא מקשה, האם זה באמת כך? והאמר רבין, אמר רב עידה, אמר רבי יצחק, מעשה בשבחה של בית רבי שטבלה ועלתה ונמצא עצם בין שיניה. היא באה לרבי ואומרת, היא הייתה נידה, אז היא הלכה לטבול, הלכה למקווה, חזרה מהמקווה ואומרת, גיליתי שהיה לי עצם תקוע בין השיניים. אז היא באה לרבי ורבי אמר לה, והיא צריכה רבי, טבילה אחרת. רבי אמר לה, זה מעכב אפילו בדיאבת. עכשיו, אנחנו הרגע אמרנו שתוך הפה זה מקום הסתרים. המים לא צריכים להיכנס לפה. אז מה זה משנה אם יש שם עצם או לא? אז זה הלכה. מה שאנחנו לומדים עכשיו זה הלכה. וצריכה רבי טבילה אחרת. אומרת הגמרא, נה דביעד מים לא בעינן, מקום הראוי לבוא בו מים בעינן. אנחנו לא צריכים שהמים ייכנסו לפה, אבל צריכים שיהיה אפשרי שייכנסו לפה. כשעצם תקועה לבין שיני, המים לא יכלו להיכנס. בגלל זה נשים כשהן מתכונות למקווה, מנקות את השיניים. הן לא צריכות להשתגע, אבל הן כן צריכות לנקות באופן שאם יש עצם שיכולה להוציא מבין שיניים, שהיא תוציא את זה. אז זה כל אחד לפי איך שהרב שלה מלמד אותה. האם מספיק לצחצח, האם צריך עם כיסם, זה כבר כל אחד תלך לפי הרב שלה, של בעלה או של, איך שהיא למדה. אבל הן כן צריכות... יש שיעור, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, כי פשוט כל אחד ישאל ואישה ישמע מהרב שלו. אני בכוונה לא רוצה לגעת בזה. מה שכן צריך לדעת, זה שלפעמים זה רלוונטי, אם אישה מקבלת סתימה זמנית. אז יכול להיות מציאות שזה בעיה לטבילה. אז אחד מהעצות שלפעמים יכולים לחול, צריך להתייעץ עם רב. אבל יש שיטות בפוסקים מתי סתימה נחשבת זמנית ומתי היא נחשבת קבועה. יש פוסקים שאומרים שאם זה שם 30 יום, זה כבר נחשב סתימה קבועה. אז יש שיטה של הרב רובין אומר לעשות, הוא אומר... הרב רובין מהרנוף. הוא אומר...
בדת?
כן. הוא אומר, לא ההכשר של רחובות. מהרנוף. הוא אומר שהבעל, יש טריק שעובד פעם אחת בחיים. שהאישה היא צריכה ללכת למקווה, ולמחורת היא צריכה ללכת להוציא סתימה זמנית. אז שהבעל יאמר לה, תראה, אני רוצה לבטל את התור, בואי תלכי עוד חודש. מה זה משנה? תשאיר את הסתימה בפנים, יהיה לנו יותר קל עם הוצאה עוד חודש, שימצא איזשהו תירוץ. ויאמר לה, אני מבטל את התור, את תלכי לרופא שיניים עוד חודש. האישה אומרת, בסדר. חוזרת מהמקווה, ואומר לה, לא ביטלתי את התור. כשהיא הלכה למקווה, דעתה היה שהסתימה תישאר חודש. זה הסתימה שלך, זו דעתה. אז ממילא הדבר בטל, כאילו הוא נחשב חלק ממנה. אחרי שהיא חוזרת, היא באמת יכולה ללכת למוחת לתור, אבל זה רק עובד פעם אחת בחיים. פעם השנייה... אז זה צריך לדעת איזה סוג סתימה, צריך, זה, אני מדלג על הרבה פרטים. זה תלוי בהרבה נקודות שאני מדלג להם. אני רק אומר, זה היצע שלפעמים כן אפשר לעשות. אני עושה את היצע הזו בהלכות ברכות. הרבה פעמים אדם בא אליי ואומר לי, תראה, לא יודע אם היה לי הכרת דעת, לא יודע אם לא היה לי הכרת דעת, אני צריך לברך שוב, לא יודע אם כיוונתי על התפוח הזה או לא כיוונתי על התפוח הזה. ברכתי בורי פרי עץ, היו לי אגוזים לפני, עכשיו היו תפוח, לא יודע מה היה הכוונה שלי. אז אני אומר לו, תראה, אי אפשר להקל, זה סתם תפוח, מה אכפת לך אם תאכל את התפוח או לא? אתה לא אוכל את התפוח שלו, תוותר. תברך ברכת המזון ותברך ברכה האחרונה, אתה לא אוכל את התפוח. אז הוא אומר, אתה בטוח, אי אפשר להקל? אני אומר לו, כן, מה אתה רוצה? אתה לא יכול, אז מה, תאכל את התפוח לארוחת ערב, בשביל זה אתה תקל? אז בן אומר, בסדר. אמרת לו, אתה הולך עכשיו לברך? הוא אומר, כן. אז אומר אותו, עכשיו תברך פרי פרי עץ, על תפוח. למה? הבן אדם בא ושואל אותי, האם הברכה שלי חלה על התפוח? אז אני אומר לו, אתה... הוא ברך בורי פרי עץ על אגוזים, בוא נאמר. עכשיו הוא לא יודע אם זה חל על התפוח. האם הוא התכוון, לא התכוון, לא יודע. יש כל מיני מציאות שלבן אדם יש ספק. אז לפעמים כדי לצאת מהספק, מה שאני עושה זה אני גורם לו שיהיה לו עקירת דעת. הוא בא ושואל אותי, אני אומר לו, אני מנסה, אם אפשר לברר אותה לך, אני אומר לו. אבל אם לא, אז לפעמים אני אומר לו, תראה, אי אפשר. אתה לא יכול לאכול את התפוח עכשיו. סיימת את הסעודה? כן. אתה מברך עכשיו? בסדר. רוצה סידור לברך? כן. אני אומר לו, אוקיי, עכשיו תברך בורא פרי עץ. כי אתה קיבלת את הפסיקה שלי, נכון? קיבלת את זה שאתה כבר לא תאכל את התפוח. נכון? אז עקרת דעת. היה עקירת דעת גמורה. אני הרגע אמרתי לך, אתה לא אוכל את התפוח. אתה שאלת, הלכתית, אני יכול או לא יכול? אמרתי לך, לא. אז האמת היא שזה ספק, אבל למה לי להכניס אותו למציאות של ספק? אני אומר לו ככה, ואז הוא יש לו עקירת דעת. עכשיו תברך, עכשיו אתה ודאי צריך בורא פרי עץ. למה לא?
לא נשמע...
לא הבנתי, וכשמביאים סכין לחתוך תינוק לשניים, זה כן נשמע? וכשיש אישה שאנחנו לא יודעים אם היא משקרת או לא, אז נותנים לה מים שנראה כמו מי סוטה, כדי שהיא תחשוב ש... שמים לה, כשהיא תודה, אז זה כן נשמע. אלה מציאויות שהיו. אז מקובלן עם הרב שלום פישר, שהאחיות של דיין, של רב, להשתמש גם בפיקחות, לא רק בהלכה היבשה. מי סוטה זה כן, אבל היה פעם חרקמית, הייתה שפחה, שחשבו שהיא זנתה, וכללית לא משקיעים שפחה, ובית שמאי ובית הלל מדברים מה קרה עם השפחה הזו. היה מחלוקת, הביאו אותה לפני בית דין, ובית דין כן נתנו לה, הכינו מים. אז אחד מהדעות אומרות שהמים לא היו באמת מסותה, לא משקיעים שפחה כללית, אבל רצו שהיא תודה. ידעו שאם עובדים אליה היא תודה. הייתה אישה בירושלים שבאה ואמרה, הבעל שלי גירש אותי, רצתה להתחתן שוב. איפה הגט? הלכה לי ליבוד. אז רבנים שאלו אותה, היו שני דין? כן. הרב והיה? כן. כל שאלה שהם שאלו היא ענתה כן. אז אב בית דין החליט, בסדר. צריך לברר אם היא רק עונה כן, כן, כן על כל דבר. אז הוא אמר לה, תראי, כשהתחתנת, אז בעלך הלך סביבך 7 פעמים, נכון? חלק מהגירושין, האם הוא גם כן הלך אחרונית 7 פעמים? כאילו לבטל את ההליכה שהוא עשה בחתונה? אז אמרה, ודאי, ודאי. אז תמיני, לפעמים צריך... לא תמיד צריך ללכת ראש בקיר מה כן ומה לא. הלאה.
אחר כך נספר
לסיפור. אז פה אותה שפחה באה ורבי אמר לה, את צריכה לטבול שוב. אז אנחנו אומרים, נה דביעת מים לא בעינן, מקום הראוי לבוא בו מים בעינן. צריך שהפה יהיה באופן שהמים כן יכולים להיכנס. כדי רבי זרע, כמו הכלל החשוב של רבי זרע, שרבי זרע לימד אותנו, כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת. יש דין במנחות, שכשמביאים מנחה, אז צריך להיות כמות קמח שאתה יכול להרבב יפה עם השמן והיין, שאתה יכול להרבב את זה טוב. בילה זה ערבוב. עכשיו, בלול זה מעורבב. בלול בשמן, התורה אומרת לנו. אז צריך להרבב את זה. עכשיו, אחרי שיש לך את הערבוב, זה בסדר. מה קורה אם לא ערבבת טוב? אנחנו אומרים, כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת. אם יכולת להרבב, זה בסדר. אם הבאת כל כך כמות גדולה שלא יכולת להרבב גם אם היית רוצה, אז אנחנו רואים זה לא ראוי לבילה, ממילא, אז הבילה כן מעכבת, כי לא יכולת להרבב את זה טוב. אם זה יכל להיות מעורבב טוב, אז אנחנו אומרים, ולא הרבבת טוב ברגע שזה ראוי. בסדר, בילה זה ערבוב. כשמביאים מנחה, אז צריך להרבב את הקמח עם השמן. אז התורה אומרת לנו, צריך לבלול, צריך להרבב את זה. מה קורה אם לא הרבבת? אז אנחנו רואים, אם זה יכל להיות מעובב, אז כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת. וזה כלל בהרבה נושאים בהלכה. לדוגמה, יש לך ספר תורה, יש שני אותיות שדבוקות אחת ליד השנייה. אז יש מציאויות שכל מה שאתה צריך לעשות, מבחינה הלכתית, זה לקחת סכין ולהוריד טיפה דיו, שהן לא יהיו מחוברות. כל צורה יש לצורת האות, זה רק נוגע. אתה נתקל בזה בשבת. אז אנחנו אומרים, גם בדיני סתם, גם בדיני ספרות, אתה יכול להמשיך לקרוא בספר תורה, כי כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת. אתה יכול להפריד את זה. זה לא פוסל את האותיות. אתה תוכל להפריד עכשיו, בלי לעשות תיקון מעבר לזה, מאחר ואתה יכול, אפילו עכשיו זה נחשב שאתה עושה את זה. כל הראוי, ברגע שזה ראוי לעשות את זה, אז זה כבר לא מעכב אם עשית או לא עשית.
מה היה ההגדרה של הכלל הזה?
אז המקרה הקלאסי הוא, שאם יש לך כמות קמח, שהוא עד 60 שיער, עד 60 עשרון, אז אתה אומר, עד 60 יסרון, עד כמות כזו שקמח, אתה יכול להרבב, אין לי בעיה שתערבב את זה עם השמם, זה מעובב טוב. ברגע שאתה שם יותר מזה בתוך כלי אחד, אני אומר, אתה לא תצליח להרבב את זה טוב. רוב הסיכויים שלא תצליח. אז כל עוד שהבאת מתחת לכמות הזו קמח, אני אומר, גם אם לא הרבבת מספיק טוב, בגלל שזה ראוי לזה, כל הראוי, אז זה לא מעכב. אז הכלל הזה של רבי זרע, כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת, הוא נוגע להרבה, הרבה דברים בהלכה. עכשיו אנחנו רואים את זה לגבי מקווה. כשאישה הולכת למקווה, אם אין עצמות בין שנייה, אין משהו שמפסיק, אז המים לא צריכים להיכנס. אני אומר, כל הראוי אינו מעכב. אז גם כן, אנחנו אומרים שהשפתיים לא יהיו סגורות מאוד מאוד חזק, שיהיה טיפה רגוע, רפוי. השפתיים כשהאישה תובלת. שיהיה רפוי. כל הראויים זה פוטנציאלי יכול, זה לא צריך להיכנס. המים לא צריכים להיכנס לפה שלה. אבל אם יש לה משהו בין השיניים ולא יכול להיכנס, אז אני אומר, זה כבר לא ראוי לזה. אז זה מעכב. אז רבי אמר לנו, המים לא צריכים להיכנס ללשון בתבילה. נכון? כולם מסכימים שהמים לא צריכים להיכנס לפה. זה נכון, הם לא צריכים להיכנס לפה. זה כן בית הסתרים, אז זה כן צריך להיות ראוי להיכנס. זה למה שכשהיה עצם, אז זה פסל את התבילה של העמת דבי רבי, השפחה של הבית של רבי. קטנאי, ועכשיו אנחנו חוזרים לסוגיה של סירוס ביצים, וזה אנחנו בעזרת שנצטרך לעשות פעם שעברה לצערי הרב, נתחיל בהתחלת העמוד הזה ונתקדם.